שלום רב לכולכם. הכותרת של השיעור שלנו היום, חולצה במתנה. אנחנו נדון על מקרה שאירע, כאשר אדם מסוים החליט לקנות חליפה. הוא ראה מבצע, כתוב שם בחנות מסוימת, הנחה 30% לרגל החגים, לרגל החג. הוא בא לקנות, חליפה. אלא שהוא הביא איתו, ביחד איתו הוא הביא עוד שני חברים נוספים, שביחד הם באו לקנות גם הם חליפות. כאשר הם באו קנו את החליפות, באו לקנות, הוא בא ביקש, אותו אדם ביקש, אמר, אולי אתם, כיוון שאנחנו באים לקנות שלושה ביחד, אולי תעשו לנו הנחה נוספת. הוא פנה למוכר שם, העובד בחנות, שכנראה שהוא מכיר אותו, ידיד שלו, הוא עשה לו טובה, בעבר הזה עשה לו טובה לאותו לעובד. הוא אמר לו, שמע, אולי כיוון שבאים כל שלושה, שהוא מגיע להנחה נוספת. ואז העובד אמר, אני אנסה בשביל חביות, ואנחנו מכירים, ידידים, אני אנסה להשיג הנחה נוספת. הוא פנה, העובד פנה למנהל, וביקש, אמר, שמע, הנה, באו שלושה, היא מציעה, כדאי לעשות לה הנחה נוספת אולי, כיוון שקנו שלושה ביחד, זה... המנהל החנות אמר, לא, אני לא, הנחה נוספת לא יכולים לעשות, אלא מה, אני אתן לו חולצה במתנה. תנו לו חולצה במתנה. וכך זה קרה. בא עובד ואמר לבן אדם הזה, בקרה לו הצידה, נתן לו חולצה במתנה. זהו, זה המקרה שקרה. אותו האדם שקיבל את החולצה, בא אחר כך ושאל, האם הוא מחויב לשתף בזה גם בחולצה, גם את החברים האחרים? דענו, מה זה פירוש שתף? כבר נתת להם חלק מהסכום שלה, כמה שעול החולצה, נתת להם, כי זה מגיע גם להם, שמה זה מגיע גם להם, כיוון למעשה שהוא בא, הם גם בזכותם הוא קיבל את החולצה, כך הוא חושב, ושמה מגיע להם חלק, יש להם שותפות מסוימת, ואז הוא ייתן להם כמה שעול החולצה, אם זו חולצה דוגמה של 200 שח, נתן להם שליש, 200 שח לכל אחד, נתן להם שליש לכל אחד מהם. כך הוא בא ושאל. זהו, שאלה באמת לא קלה, ואנחנו נעשה ביחד, בעזרת השם, לדון בה ביחד בשאלה הזאת. נראה בשקפה הראשונה, נראה שיש להחשיבם כשותפים. הם נחשבים כמו שותפים. ומדוע? כי הם הגיעו ביחד לקנות את החליפות. הם הגיעו ביחד, שלושה אנשים נכנסו לחליפה. וגם נוסף לכך, הוא ביקש הנחה עבור שלושתם. אז אם כן יוצא שהם דומים לשותפים, והלא ידוע בדיני שותפים, כל פעולה שעושה אדם אחד עבור פעולה, זה עבור כולם. כלומר, אם אדם שותף מחליט לעשות משהו, זה לא שהוא עושה פרטית עבורו, אלא כל פעולה, כל רווח, כל הכנסה, כל מה שיהיה, זה הכל עבור השותפות. כך זה קורה. אם הוא ינסה לעשות הנחה, אחד השותפים, הנחה, או ינסה להשיג משהו בזול, להגיד, אדוני, אני ברוב כישרונותיי ופעולותיי, אז לכן מגיע לי יותר, כי אני פה עשיתי, ראיתי איזה פעולות עשיתי למען השותפות, זה פעולות מאומצת. מעבר לכך, גם אחד השותפים פעל במרמה, הלך וניסה להוריד, רימה את זה קצת, ולקח מהם יותר כסף, או שנתן להם פחות סחורה, או התאה אנשים, בזה, במסע ומתן, עושה פעולה שהם נוגעת להלכה. הכל זה גם, הרווח הזה, זה הכל לאמצע. אין, זה לא תגיד שכיוון, היינו אומרים, אולי שוב אני עושה פעולה כבר מעבר למה שהתורה מתירה, מעבר לחוק, וכל דברים האלה, אז מה אתה חושב, היינו אומרים, שאולי, שמה, אני סיכנתי את זה בשבילך? פתאום זה בשבילי, לא אומרים ככה. מסתם הזה כל השותפות עשה, הכל למען השותפות, כל הפעולות של המרמה, גם זה שייך בכלל לשותפות. אלה הם כן הוא יעמוד ויחריז מפורש, תדעו לכם, פיוש, ואני עושה פעולה חריגה, שלא בכלל המסע מתן הרגיל, אז זה אני עושה עבורי, אבל אם הוא לא עושה כך, אז זה הכל למען השותפות. זה כך מובא בהלכות שותפים, וכן, דה לא מצאנו בכל שותפים, ראש המשפט סימן קוף עין ח' סיף א', שני שותפים, כך הובא שמה, שני שותפים שהיה להם חוב אצל המלך, הם צריכים לשלם למלך חוב מסוים. הלך אחד מהם וביקש, אני בא למלך או לנציג של המלך, אמר לו, שמע, כך וכך וכך, אני מבקש הנחה, תעשה לי הנחה, תוריד לי, והמחליט, אתה יודע מה? אני מוריד לך, בסדר, אני מוריד לך. מה הדין? ההנחה הזאת שהוא עושה, זה עבור לאמצע, לשתפות. זה לא עבור פרטי, למור שהוא אמר, תעשה לי הנחה, והנציג של המלך אמר, אני עושה לך הנחה. לא, זה הכל לשותפות. הוא בא, הוא פעל לטובה שותפות, ככה הוא בא. לא נאמר שהוא פעל, זה, הוא פעל למען עצמו, למור שהוא אמר לי. כן? מדוע שלא נאמר שזה באמת ככה? מדוע שלא נאמר? כך כתב השולחן ערוך. מדוע שם באמת לומר שהוא פעל טובת עצמו? אלא שותפים, כל מה שהם לא פרקו את השותפות במשותף, כן? לא סיכמו ביניהם לפרק את השותפות, אז עדיין הם שותפים. דווקא כאשר הם נפגשים ואומרים, טוב, אני מהיום בעלה מחליטים לפרק את השותפות, בוא נפרק והכל. אבל סתם אדם לבד לא יכול לפרק שותפות בלי ידיעת חברו, בלי הסכמת חברו. במיוחד ידיעת חברו. אז לכן, כל פעם שהוא עושה, לכן זה יהיה שייך לאמצע. מתי ישתנה הדין באמת? מתי נאמר שזה רק לעצמו? כן? אם המוחס סיכום בעצמו, המוחס יבוא בעצמו, המוחס סיכום משמע, אתה יודע מה? אני עושה לך הנחה, הוא אומר. ככה, בלי שהוא בביקש. הוא מעצמו, אני שמע, אני מוריד לך, אני עושה לך הנחה. אז זאת אומרת, אתה אומר, זה רק לא. באמת, אז רק לא. ככה, ככה זה כתוב. אמרת לכם איפה זה כתוב בשולחן ערוך שם. יש מחלוקת בין הפוסקים, מה יקרה אם אדם יבקש, אחד השותפים יבקש שימחל לו, והמוחס יכריז בעד, כן, אני מוחל לך, מוחל לך בדיוק. כן, כאילו יבקש. בזה יש מחלוקת בנו בין הפוסקים, דמהר"ם אמר שזה שייך רק לו, אבל הסמ"א והרבנו שמחה סבר שזה שייך גם זה, שייך לשותפות. עכשיו, ככה הבאת לכם מהשולחן ערוך. עד כה, בוא נעבור לדון דידן. בוא במקרה שלנו, הוא ביקש עבור כולם. אז יש מקום להגיד שההנחה שייכת לכולם, דהיינו החוצה שייכת לכולם. ככה יש מקום להגיד. אלא, בוא נשים לב, יש לנו בספר, פשוט, בשיבה הלכה, דן גבי שתי משפחות שהשתתחו ביניהם, והם סיכמו ביניהם שהם את הריהוט הם יקנו במשותף עבור הזוג הצעיר. ככה הם סיכמו ביניהם, את הריהוט יקנו ביחד שתי משפחות עבור הזוג הצעיר. אבל מה? מי שהלך לקנות זה אחת מהמשפחות. הלכה היא לחנות של הרהיטים, והנה הם מגלים שם, אותה משפחה מגלה שזה חבר שלהם, חבר ילדות שלהם ביחד, המוכר שם, אבל הבית הוא חבר שלהם. חברים למדו ביחד וגדלו ביחד והכל, אמר, תשמע, המוכר אמר לו, תשמע, אתה יודע מה, אני מוריד לך, מוריד לך, בגלל שאנחנו חברים והכל, וזה, אנחנו גדלנו ביחד, אני מוריד לך מהמחיר הרגיל. המחיר הרגיל זה 5,000 ש"ח, ואני מוריד לך למחיר של 4,000. כך הוא אמר. השאלה, מי ינה בהנחה הזאת? האם רק אותו אדם שבא לקנות, כיוון שהוא חבר שלו, או שהוא צריך להנות גם את האלה, המשפחה השנייה? דהיינו, כל המשפחה השנייה מחיר רגיל את הצעה שלהם 2,500 ש"ח. ואם נאמר שמי ינו מההנחה, הם יצטרכו לשלם המשפחה השנייה 2,000 ש"ח. ככה זה יצא. אז מי ינה בהנחה הזאת? האם רק המשפחה הזאת, או שתי המשפחות ינו בהנחה הזאת? אז הוא פוסק? לא, תהנה רק המשפחה שבאה לקנות. כיוון שנתן לה אישית. דהיינו, המשפחה הזאת שהשנייה תצטרך לשלם 2,500. ככה יצא. וזאת תזכה בהנחה של 1,000 ש"ח, רק המשפחה הזאת. כך הוא כתב שם, כך הוא כתב. הוא מדבר על מדוע, כיוון שהמשפחה הזו, השנייה, כבר התחייבה לשלם חצי. דוגמה, הם התחייבו, דוגמה, אם המחיר הרגיל זה 5,000, אז 2,500 זה החיוב של המשפחה כבר חל, התחיל. לכן זה לא יפח, החיוב שלהם לא יפחות, כך הוא כתב. הכוונה רק כיוון שלא ידעו עדיין מה הסכום, אז לכן הם לא שילמו, אבל עקרונית החיוב אמרנו עמית חייבים לשלם חצי מהמחיר הרגיל, אז זה כבר החיוב שלהם חל, כך הוא כתב. והוא מביא ראייה, ממניין הוא מביא ראייה, מין הרשבץ בתשובה. הרשבץ בתשובה זה נמצא בחלק ג' זמן קוב, פייבב, שרוצה עין שם ברשבץ עצמו, אז הוא מביא ראייה שם את הרשבץ הזה, שם הוא דן, הרשבץ דן, שני שותפים שהיו במסעות, והם היו צריכים לגבות חוב ממישהו. מישהו רחוק נמצא שם, צריכים לגבות ממנו חוב, לטובת העסק. אז אחד מהשותפים אמר לחברו, תשמע, אתה יודע מה? תלך לשם אתה, למקום ההוא הרחוק שם, מחוץ לעיר, תנסה לגבות את החוב, ואני אשתתף איתך מחצית בהוצאות שיהיה בדרך, הוצאות הדרך, הוצאות הלינה, והכל, אני אשתתף חצי-חצי, אני אשתתף לך חצי מההוצאות שיהיה. אז אותו אדם, אחד השותפים הלך לשם, אז יש לו הוצאות הדרך היה, ומה שקרה שם בדרך, שם היה עיכובים והכל, והוא מצא שם חבר שלו, שאצלו אולן ואכל אצלו והכל, אצל חבר שלו, מצא שם חבר. ונסתפקו שם. האם באמת, האם החזה שלו הלך, יצטרך שלה, כיוון שחסכנו פה את ההוצאות הלינה והבית מלון וכל הדברים האלה, האם אותו שצריך לשלם, יצטרך לשלם או לא? מההוצאה של מניעה, הרי הוא לא הוציא את ההוצאות מכיסו עבור הלינה. מה הדין בזה? רבנו הרשב"ץ דן בזה, והוא פסק שההטבה ניתנה רק לו באופן אישי, לאדם שהלך. כיוון, הוא נתן לו, א', הוא נתן לו אישית. הוא מכיר ביוש, הוא מכיר אותו, הערך אותו אישית, הוא נתן לו את זה אישית. לכן גם שהוא יצטרך להשיב לו בעתיד, זה עוד סברה. אבל הוא כותב מה הסברה המרכזית ההלכתית שלו, כיוון זה נחשב כמו מציאה. הוא לא ידע שיש לו שם מישהו, זה לא היה מתוכנן. מראש, הוא התחייב לשלם מחצית. ופתאום נחשב שכמו מצא מציאה. פתאום מצא את החבר שלו, שאותו, שגדל איתו, וזה, זה מקרה כזה, זה כמו דומה למציאה. ואין סיבה שהוא ישתף את האחר במציאה הזאת. כך כתב הרשב"ץ. מאיפה אמר ראי של הרשב"ץ? הרשב"ץ מבני נביא ראייה, וראייה נחמדה מאוד, מנגמרה כתובות, קוף א', עמוד ראשון. שם מדובר על מי שנתחייב לזון את בת אשתו, לדוגמה, משך 6 שנים. אדם בא לשאת אישה, לאותה אישה יש בת, ואותה אישה תנסה לו, אבל היא חוששת שהבת שלה, מה תחיה הבת שלה? אומר לו, אל תדע, אז הוא אומר לבעל, תרגעי, אל תדאגי, אני מתחייב 6 שנים לספק מזונות לבת שלך. כך הוא התחייב, וכך הוא שי, הסכימה להתחתן איתו, כי עכשיו היא רגועה, רגועה שהבת שלה לא זרוקה ברחובות. כן, אלא מה קרה? תוך זמן מסוים, בתוך הזמן הזה, אותה הבת הלכה ונישאה לבעל, גבר. נישאה אליו, אותו הבעל הזה התחיל לזון אותה את הבת. מה הדין עכשיו? עכשיו הגמרא דנה. האם אותו אדם שהבעל שהתחייב ימשיך בחיוב שלו? דהיינו, אם הבעל מספק למזונות לאשתו, הבעל של הבת, אז הוא יצטרך לתת לה את הממון. כמה למזון? התחייבות ממונית תיתן לה, כיוון שהבעל כבר נותן מזון. אז הוא ייתן, כמה התחייבתי? כספית, כמה עולה שכר מזונות כל חודש? דוגמה, 2,000 ש"ח, אז הוא כל חודש תן לה, תלך לצ'ק, 2,000 ש"ח, 2,000 ש"ח כל חודש, כדבי מזונות. או שהוא אומר, לא, כיוון שהבת הזאת כבר לא צריכה מזונות, אז אני פטור. מה הדין בזה? הגמרא מתרסת ופוסקת שהוא חייב לשלם. החיוב שלו לא פקע, החיוב שלו הממוני היה מעיקרה. נגמר, הוא התחייב כאילו התחייב הממון עבור כל ה6 שנים האלה, רק מה, לא ידעו כמה יהיה כל חודש. אבל החיוב לא פקע, כיוון שהבת הזאת נהנית מקבלת מקום אחר, החיוב שלו נשאר, נותר בעינו. כך כתוב בגמרא. כן, דרך אגב, גם זה כך פסק השולחן ערוך אבן העזר, סימן קוף י' ד'. אז אם כן, הנה, זה ראיה למקרה שלו, שהרשב"ץ, מה שמביא, שאותו אדם יהנה לבד, אותו שהלך, כי בצד החבר שלו יהנה לבד, כי הוא עשה לו, ונחשב כמו מציאה. החיוב שלו הוא לא יפקע, זה שהתחייב לשלם לו מחצית מההוצאות של הדרך. זהו. ואמרנו, זה דמי למציאה. אם כן, באמת, נחזור לשאלה שוב, לשתי משפחות שהשתתחו, מה שדן בספר משיב מהלכה, שתגבי שתי משפחות, גם כן, אותה משפחה, תהנה לבד. כאילו מצא מציאה עכשיו, אותו משפחה הוא מכיר נתן לו, זה כמו מציאה, זה לא היה מתוכנן, אז לכן תהנה לבד המשפחה הזאת. כך תהיה. אם כן, גם נידון דידן. במקרה שלנו פה, אנחנו שוב חוזרים למקרה של החברים האלה, של החוקות, אדם שהלך לקנות חליפה עם עוד שני חברים, ויש הנחה 30%, והוא קיבל חולצה במתנה. אז גם אם נחשיב אותם כשותפים, בוא נחשיב כמה כשותפים, אז כיוון שאותה עובדת שם בחנות, העובד, העובדת, מכירים אותו, הלכו כל מה שהם פעלו, פעלו עבורו כי הם מכירים אותו, ובעבר יש להם מקשרים שבאי להם, אז הם רצו להטיב עמו, אז כאילו זה בשבילו נתנו לו. כן? מעבר לכך, אני רוצה למעט שאפילו גם במקרה שלנו, אין להם דין שותפים. אין להם, מדוע? מדוע לא נאמר שבאמת הם לא נקראים כשותפים? כיוון, א', סיבה ראשונה, כיוון שכל אחד בא וקנה ושילם עבור עצמו. הם לא באמת באו מעיקר כשותפים, כל אחד בא וקנה ושילם עבור עצמו. ב', בא לחנו, אמנם הוא ביקש עבור כולם, הוא ביקש תעשה נחה נוספת עבור כולם, הוא התכוון. אבל בעל החנות סירב, אמר לו, לא, הנחה נוספת אין. אז דהיינו הוא הפסיק את היה פסק בעניין של השותפות, הנה אתה רואה, כבר הוא לא קיבל את הבקשה שלך. אלא מה? הוא נתן דבר אחר. אז אם כן, אז כבר זהו, אז אתה רואה, בטלה, כאילו כבר מה שחשבנו להחשיב אותם כשותפים, זה לא כך. כמו כן, צורת המתנה שנתקבלה, זה גם גילוי דעת למה נתכוון המוכר. יש גילוי דעת בצורת, בוא נבדוק בצורת המתנה. הוא נתן לו חולצה אחת, חולצה נוזת לגבר, לגבר, חולצה אחת, זה לאדם אחד. אילו אני נותן דוגמה, שלוש עניבות, אומר להם, אתה יודע מה, אל תתנה להם בסדר, הנחה לא, אבל הנה, קחי שלוש עניבות. אז מה היינו אומרים? מסתבר מאוד שהוא התכוון לתת עניבה לכל קונה. אבל פה הוא לא נתן שלוש עניבות, הוא נתן חולצה אחת, וחולצה אחת בדרך כלל זה לגוף אדם אחד. לא מסתבר, מסתבר אותו שהוא נתן זה לאדם אחד, וכמובן לאדם הזה שבא וביקש ויזם, ואותה עובדת עובד שהלך והשתדל עבורו, ככה זה יוצא. אז זהו, מה המסקנה שלנו פה, של השאלה הזאת? נראה יותר באמת שהוא לא צריך לשתף אותם ב... בחולצה הזאת. בחולצה הזאת תישאר לו ולא ישתף אותם במה שקרה בגלל הסיבות שאמרנו. א', אמרנו שגם אם נאמר שהיינו מגדירים כשותפים, גם בזה אמרנו גם מסקנה שזה שייך רק לו. קל וחומר שיש מקום להגיד שבכלל הם לא שותפים, אז בוודאי שזה שייך לו בלבד. עד כאן השאלה הזאת. אם כבר דיברנו בנושא של שותפים, אז בוא נאמר מה הדין, אמרנו שבשותפים, כל דבר, אם אדם מצא מציאה, אחד השותפים מצא מציאה, זה שייך רק לו, כך למדנו, כך כתוב מפורש. שותפים זה רק בעסק, אבל אם פתאום אדם מוצא מציאה, זה שייך רק למי שמצא, כך מפורש. אלא אם כן, יתנו מפורש, אז יתנו, אנחנו שותפים, גם מי שמצא מציאה, גם זה יהיה שייך לשותפות. אם יתנים, אז בהחלט זה שייך, כל מציאה של המציאה שייך לשותפות. כך זה ההלכה. שהיה מעניינת, בעניין הזה מצאת ראיתי באחד השוטים. אחד השוטים מקרה שפני כמה עשרות שנים או מאות שנים, קרה מקרה. שם מדובר על מקרה כזה מאוד מעניין ומוזר. גבי שני שותפים שביחד החליטו, עשו שותפות. וגם כן הם יתנו ביניהם. כל מציאה שאדם ימצא, אחד מהשותפים שייך לאמצע, הם עשו תנאי מפורש בתחילת השותפות שלהם, ואז ככה התחילו את השותפות שלהם. מה שקרה שהם קנו חביות שמן, ואז הם החליטו לשחור את חביות השמן האלה, הם יניחו באחד הדירות של אחד מהשותפים, מונח באחד הדירות של אחד השותפים. כאן מונח שם הכל בסדר יפה מאוד, אלא פה קרה דבר פלאי ביותר. אותה משפחה שאצלהם מונח השמן, רואים שמתחיל לנזול קצת שמן מהחביות. יוצא פתאום מתחיל לנזול שמן מהחביות. כוונה, מה זה פירוש? השמן עולה על גדותיו ונוזל למטה. שמן זה, לא שמן יהיה נקב, אלא השמן מתחיל לעלות ומתחיל לנזול. מה הם עשו? רואים כדבר כזה, דבר פלא כזה, מה הם עשו? ישר הביאו להביא ליד זה כאלו בני כלים ריקים, וצברו את השמן, מה שנוזן, שוברו את השמן, נעלם כמות של שמן. ממש נס פח השמן, דבר כזה שלא מובן, לוגו לא מבין, קרה דבר כזה, אבל זהו, זה קרה דבר כזה שהשמן, ואז ואז סברו את השמן והכל והכל, וזהו, נודע, כולם כמובן סמכו את המשפחה, ונודע גם לשותף השני. השותף השני קם וצעק, יפה, אני שמח מהנס שקרה פה, יפה מאוד, נס פח השמן, יפה, אבל אני חושב שאני שותף בדבר הזה, מגיע לי חצי מהשמן הזה שאתם צברתם שם. מדוע? כי זה בא מגוף הדבר שלי, מגוף הדבר, וגם כן בנוסף לכך, בנוסף לכך מה סיכמנו? שאנחנו שותפים במציאות, וזו חשבת כמו, זה חשב כמציאה. אז אם כן, בהחלט אני שותף בשמן הזה, וכך התחיל ויכוח ביניהם, וכמובן הביאו לפני הפוסקים, לפני התלמיד החכמים, והוא פסק, תלמיד חכם הזה פסק, שהכל שייך רק לזה שהחביות אצלו בו. השמן הנוצף הזה, השמן הפלאי הזה, הוא שייך רק למשפחה ההיא שאצלה היה השמן. כך הוא פסק. בואו נביא כמה סברות מדוע, מה הסברות, הרי בסך הכל הם אמרו שכל מציאה שתימצא שייכת רק לשייך לשותפות, ככה הם סיכמו מראש. נו, למה לא נגדיר זה כמציאה? זה בהחלט גם נקרא נחשב כמציאה. אז אם כן, שיהיה לשותפות. מדוע אנחנו אומרים ששייך רק למשפחה ההיא? זהו, אז בואו נגיד לכם את הסברות שכתבו הפוסקים. אמנם שהם ייתנו בתחילת השותפות שכל מציאה שאדם ימצא, זה שייך לשותפות, נכון? אבל כאן הוא לא מצא מציאה. זה לא נקרא שהוא מצא מציאה, זה אדם כשהוא מוצא. אדם הולך, מוצא שעון, מוצא שטר כסף, מוצא משהו, מוצא דבר חשוב, מצא, זה מציאה, שמצאתי מציאה, אבל פה הוא מצא, הוא לא מצא. זה לא נקרא, הלשון הזאת, זה לא נקרא מציאה. אלא, מהחצר שלו, החצר שלו היא שקנתה לו את המציאה, לא הוא קנה ומשך. וזה אינו בכלל התנאי. זה סברה ראשונה, וכן, דהיינו, זה דומה, למה זה דומה? זה דומה, כאילו, תארו לכם שהבנים שלו, של אחד השותפים ימצא. הבנים ימצאו מציאה. האם זה יהיה שייך גם לשותפות? לא, ודאי. ודאי שרק להם ולאביהם זה שייך. מה שימצא הבנים או אשתו, אשתו של אחד מהם, אם תמצא מציאה. מה, זה שייך לשותפות? ודאי שלא. אז פה החצר הכי, החצר קנתה את השמן הזה, השמן הפלאי, הניסי הזה. מי קנה איזה? קנה חצר. חצר קנתה, לא קנתה. זה לא גרם אשר אשתו או זה. אמרנו, אם אשתו או הילדים שלו היו מוציא מציאה, ודאי לא שייך לשותפות. אז החצר קנתה, החצר קנתה, זה דמי לאשתו או בניו. ודאי שלא נאמר שזה שייך לשותפות. זהו. אז עוד סברה נוספת, ככה מביאים הפוסקים, כי גם, בוא נאמר, גם אם הראו שעל מציאה, אנחנו אומרים מציאה, שייכת לשותפות, אבל איזה מציאה? מציאה שכיחה. דברים שכיחים, אדם עושה תנאי, דברים שכיחים, דברים מציאה רגילה התכוונו, אבל דבר כזה פלאי, דבר כזה מוזר, דבר כזה דבר, אז זה ודאי שהם לא התכוונו למציאה מהסוג הזה, דבר על דבר שלא שכיח. כן? מעין זה, אני אומר, עושה בעין זה, כמו שכתבנו, זה מובא, מפורש פערן הזה, בובה בגמרא, גיטין עין ג' שגם כאשר מסופר שם סיפור מסוים, שם לגבי מי ש... אחד המוראים ביקש מספנים שם להעביר את הסחורה שלו בספינה שם, ותמורת סכום מסוים, והתחייבו גם על אונסין אפילו, התחייבו להתחייב אל הספנים. קרה אונס לא שכיח, שנער פסק באופן פלאי, והוא רצה לחייב את הספנים באונס הזה. אז רבא שם פסק לו, לא, לא, לא. מה שהתחייבו על אונס זה על דברים רגילים. אונס כזה לא רגיל, שיקרה שהנער יפסוק באופן כזה, זה לא רגיל, אז הם לא ייתנו דבר כזה בלתי רגיל. כן? אז הוא רצה לחייב אותם שהם יעבירו את זה בירושה מסביב. אבל לא, אז זה יוצא פטורים, כיוון זה אונס לא שכיח, הם לא התחייבו על אונס. ככה, ככה, ככה מובא בגמרא. גם מי שהביא הרבה את הסברות שאמרתי עכשיו לגבי השאלה הזו, זה הרדב"ז ממש מביא את הסברות האלה לגבי מקרה דומה, גם כן מצא מציאה חצרו, כאן מצא מציאה בחצרו, הרדב"ז כתב על זה בפורש כל הסברות שאמרתי, אפשר למצוא את זה גם ברדב"ז חלק ב' סימן תו רש תית זין, שם הוא הביא את הסברות שאמרתי שם, לכן במקרה הזה השמן הפילי שהיה רק למשפחה ההיא, ולא לשותפות. זהו, עד פה דנו בשתי שאלות, שקשורים קצת לשותפות וכל מיני דברים כאלה. נותנו לסיים אלא בברכה, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם, בעזרת השם, שיהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולכם.